say solidos osha shuoi all was of vadati beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי היום יום רביעי, זין בשבט תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף עין וו, השתבח שמו הגדול. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה. בתדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה זין בשבט הוא יום היורצייט של רבי דוד בן רבי שלמה בידרמן, האדמור מללו, ושל רבי נתן דוד בן רבי יצחק יעקב רבינוביץ' מפרציבה, בעל ואילו הדברים שנאמרו לדוד, ושל רבי ירוחם יהודה לייב, בן רבי שלמה זלמן פרלמן, הגדול ממינסק, בעל אור גדול, ושל רבי מורדכי דוד, בן רבי ברוך לוין, בעל דרכי דוד, ראש ישיבת עץ חיים, ושל רבי לוי סעדיה, בן רבי יעקב נחמני, בעל וענתה השירה הזאת, ושל רבי דוד, בן רבי יששכר דוב פרנקל, תלמיד החזוניש והגריז, ושל רבי יעקב יצחק, בן רבי יוסף נעימן, רב קהל, מחזיקי הדת במונטריאול. זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל כלל ישראל. ולעילוי נשמותיהם הגדולות אנו לומדים את תלמוד תורתנו, וכן לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, והם מסרו את נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם ואינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמודנה נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד כלל ישראל, ישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה במהירה בימינו. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלי ולא אבותיי שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט על נפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מטוב, כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות לשלוח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. תהילים פרק דף ליום רביעי. למנצח על הגידית לבני קורח מזמור, מה ידידות משכנותיך אדוני צבאות, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני, ליבי ובשרי רננו אל אל חי. גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, אשר שטה אפרוכיה את מזבחותיך אדוני צבאות, מלכי ואלוהי אשרי יושבי ביתך, עוד יעלה לוחסה לאשרי אדם עוז לובך, מסילות בלבבם עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו גם ברכות יעתה מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון, אדוני אלוהים צבאות, שמעה תפילתי, האזינה אלוהי יעקב סלע. מגינינו ראה אלוהים והבט פני משיחך, כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי, הסתופף בבית אלוהי, מדור באוהלי רשע, כי שמש ומגן אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני, לא ימנע טוב להולכים בתמים. אדוני צבאות, אשרי אדם, בוטח בך. תהילים הפרק המאה, פרק קוף. מזמור לתודה, ריאו לה אדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור והדור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה מגיעים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה, שבעל פה פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף עין ה' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי לשינון סיכום וחזרה בעזרת השם על אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם מחלוקת רב ושמואל בדין המודה בכנס ואחר כך באו עדים תלויה במחלוקת תנאים? והתשובה, לשמואל לכן תלוי הדבר במחלוקת תנאים בדבריו הם רק כרב לזר ברב שמעון, ולרב אפשר שלא נחלקו בכך, וגם רב לזר ברב שמעון סובר כדבריו. שאלה שנייה, לרב, מדוע מחייב רב לזר ברב שמעון כשראה עדים ממשמשים מובאים וקדם והודה שגנב, ואחר כך העידו בו, והרי המודה בכנס, ואחר כך באו עדים פטור, ואת תשובה משום שהודעתו הייתה רק מחמת שחשש מן העדים. שאלה שלישית, לדברי רב אמנונה, באיזה אופן גם לרב יהיה חייב ומדוע, בתשובה שהודעתו רק בכנס, כיוון שהודה רק בתביחה ולא בגניבה, שבזה בא רק לפתור את עצמו. שאלה רביעית, כיצד הוכיח רבה שלא כדברי רב אמנונה, בתשובה שהרי רבן גמליאל שהודה שסימא את עינו של תו יבדו, לא היה בהודעתו שום חיוב ממון, ובכל זאת הוכיח מכך רב חיזדה לרבונה לדין המודה בכנס, ואחר כך באו עדים ולא דחל זאת רבונה. שאלה חמישית, לדברי רב אחא בריידר אביקא, באיזה מקרה נחלקו תנקמה וסומכוס, ומה טעמו של תנקמה, בתשובה כשבאו עדים שגנב ואמר שכנו, ואף טבח ומחר, אבל לא בפניהם אלא בפני פלוני ופלוני, והביא עדים והזימו את הראשונים, ובאו אותם שהודיע עליהם והעידו שגנב וטבח ומחר, שלתנקמה פסולה עדות זו, כיוון שאי אפשר להזימה לפי שהודע להם. בשאלה האחרונה על דף עיני הייתה, מה טעמו של סומכוס בדין הזה, והתשובה שאינו נחשב עדות שאי אתה יכול להזימה רק אם הוא משום שאינם יודעים את היום ואת השעה, אבל כשהוא רק משום שהודע לדבריהם, עדותם כשירה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינוי, לסיכום ולחזרה, עוד זאת אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין ה', הדף החמישה ושבעים במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, זין בשבט, תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף עין ו', במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ה' עמוד ב', שבע שורות מתחילת השורות הרחבות, מן המילים לימה כתנאי. האם נאמר שנחלקו כבר תנאים בדין של רבי יוחנן ורב אמנונה, שהמודה בכנס ופטר עצמו מכלום, אם באו עדים אחר כך, הרי הוא חייב. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מבררת הגמרא אם נחלקו כבר תנאים בדין של רבי יוחנן ורב אמנונה, שהמודה בכנס ופטר עצמו מכלום, אם באו עדים אחר כך הוא חייב. אומרת הגמרא לאמא כתנאי, האם נאמר שנחלקו תנאים בדין הזה, שכן שנינו בברייתא, אם היו שניים מעידים על אדם שגנף שור עושה, והיו שניים אחרים מעידים אותו עליו שטבח ומחר אותם, ולאחר מכן הוזמו עדי הגניבה, שבאו עדים ואמרו שעדי הגניבה היו עמהם במקום אחר באותה שעה שהם עדים שנעשתה הגניבה, בטלה עדותם של עדי הגניבה, והעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. מאחר והתבטלה עדות הגניבה, התבטלה גם עדותם של עדי התביחה והמחירה, שהרי אם לא גנב אין משמעות לעדות על התביחה והמחירה. כלומר, מאחר והוזמו עדי הגניבה, נמצא שאין משמעות לעדי התביחה או המחירה, שהרי ייתכן שאכן טבח הוא מחר, אבל זה שור שלו. ועל כן, גם אם אחר כך יוזמו עדי התביחה, הם יהיו פטורים כדין עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו. וכמבואר ברש"י לעיל בדף עין ג' עמוד א', בעדי הגניבה שזממו לחייבו כפל, משלמים לו כפל והוא פטור מכפל ומארבעה וחמישה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם הוזמו רק עדי התביחה, שבאו העדים ואמרו שעדי התביחה היו עמהם במקום אחר באותה שעה שהם העדים שהייתה התביחה, ואילו עדי הגניבה לא הוזמו, הוא הגנב משלם לבעלים תשלומי כפל על פי עדי הגניבה, והן עדי התביחה משלמים תשלומי שלושה לגנב, כפי שזממו לחייבו בעידותם על התביחה. זוהי שיטת חכמים. משום סומכוס אמרו, בשם סומכוס אמרו שהן עדי הגניבה משלמים תשלומי כפל, והוא הגנב משלם לבעלים על התביחה תשלומי שלושה לפר ותשלומי שניים לעיל, וכפי שהתבהר בסמוך. מבארת הגמרא תחילה את דברי סומכוס, ומתוך כך היא תולה את מחלוקתו עם חכמים בדין מודה בכנס שפטר עצמו מכלום. מבארת הגמרא, האיה קאי סומכוס, על איזה דין בברייתא דיבר סומכוס? אלא אם הרישא, אם נאמר שהוא דיבר על הדין האמור בתחילת הברייתא, שאוזמו עדי הגניבה, ועל זה אמר סומכוס, שעדי הגניבה שאוזמו משלמים תשלומי כפל הבעלים במקום הגנב, לפי שזממו לחייב את הגנב, והגנב מוסיף ומשלים לתשלומי ארבעה וחמישה, על פי עדי התביחה של האוזמו, קשה. להיטלה לסומכוס, האם סומכוס לא סובר שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה? ועדות התביחה ומחירה הרי בטלה מקצתה, שכן עדי הגניבה הוזמו, ואם אין גניבה, אין תביחה ומחירה. מנסה הגמרא אפשרות אחרת לבאר את דברי סומכוס, ואלה הסיפה. נאמר שדברי סומכוס נאמרו על דין האמור בסוף הברייתא, שהוזמו עדי התביחה, ועל דין זה אמר סומכוס שהעדים משלמים כפל והגנב משלם שלושה ושניים. אבל הגמרא דוחה גם את האפשרות הזו, שהרי שפיר כאמרי רבנן. טוב אמרו חכמים שבאופן זה הוא הגנב משלם לבעלים תשלומי כפל, מאחר וידי הגניבה לא הוזמו, והם, ידי התביחה, משלמים תשלומי שלושה לגנב כפי שזממו לחייבו. אלא על כורחנו צריך לומר שמילתא אחריתי יקבי עיניו. בדבר אחר נחלקו חכמים בסומכוס. כלומר, חכמים אמרו דבר נוסף שלא הוזכר בפירוש בברייתא, ובעניין זה חלק עליהם סומכוס. וכדי שיתפרשו דברי סומכוס יפה, חייב אתה לומר שבדבר הזה הם נחלקו, כגון דאלתו ביתרי, באו שני עדים ואמרי לה, אמרו לגנב, גנב את השור עושה. אמר לו, השיב הגנב לעדים, אין, כן, נכון הדבר שגנבתי, ואף טבחתי ומחרתי אותו, מי הוא? אבל לא בפניכם גנבתי. והייתי סעדי ואזמינו, והביא הגנב עדים שהזימו את עדי הגניבה, ומדבריהם עולה, דלא באפי הוא גנב, שהוא לא גנב בפניהם, בפני העדים, מאחר והם היו במקום אחר באותה שעה, והייתי בעל הבית סעדי, וחזר בעל הבית, בעל השור הגנוב והביא עדים אחרים, והסעידו בידי גנב וטבח ומחר, והעידו בו שגנב וטבח ומחר, ובהודעת תביחה כמפלגי, ומחלוקת חכמי וסומכוסי, האם הודעת הגנב על התביחה והמחירה פותרת אותו מתשלומי 4 ו-5, כלומר, לדברי כולם מה שהודעה לגניבה אינו פותר אותו מתשלומי כפל, אף על פי שהודעה עליה לפני שבאו העדים האחרונים וחייבו. זאת לפי שלא הודע כן אלא מחמת העדים שאמרו לו גנבת. והמחלוקת היא בהודעה על התביחה ומחירה שהודעה מעצמו ולא מחמת העדים הראשונים, שהרי הם לא אמרו לו טבחת. ומבארת הגמרא את צדדי המחלוקת לפי האמור לעיל, דרבנן סברי, חכמים סוברים אף על גב דהודעה דגניבה מחמת העדים ודקמודה, אף על פי שההודעה לגניבה הייתה מחמת העדים ואינה פותרת אותו מתשלומי כפל מכל מקום, הודעה דתביחה, הודעה היא, ופטור, ההודעה לתביחה נחשבת הודעה מאחר ולא הודעה מחמת העדים, ואף על פי שבהודעה זו אינו מחייב עצמו בכלום, שהרי מה שהודעה ואמר גנבתי אין זה נחשב להודעה מחייבת לפי שלא הודע כן אלא מחמת העדים, ומה שהוא חייב לשלם את הקרן והכפל אינו מחמת הודעתו, אלא מחמת עדותם של האחרונים נמצא שהוא אינו מחייב עצמו בכלום. בכל אופן נחשב כהודעה בכנס ופטור מתשלומי 4 ו-5, לפיכך העדים הראשונים משלמים את הכפל מדין, העדים זוממים, והגנב נותן אותו לבעלים משום עדותם של האחרונים, ופטור מתשלומי 4 ו-5 לתביחה או מחירה. זו שיטת רבנן, דסום חוסבר, כיוון דהודעה דגניבה מחמת עדים ודקמודה, מאחר וההודעה לגניבה הייתה רק מחמת העדים ואינה פותרת, נמצא שכשהודעה לתביחה, אין הגנב מחייב את עצמו בכלום. לכן גם ההודעה דתביחה, לב הודעה. אינה נחשבת הודעה לפוטרו מתשלומי 4 ו-5, כי המודה בכנס ופטר עצמו מכלום, אם באו עדים אחר כך הוא חייב. ולפיכך אנח עדים כמיידה הזמינו, אותם העדים הראשונים שהעידו על הגניבה והוזמו, משלמים לבעלים את תשלומי הכפל, שחייב הגנב לבעלים, לפי שהעדים זממו לחייב את הגנב בכפל. והוא הגנב משלם לבעלים כפל, ועל התביחה משלם תשלומי 3 לפר, ושניים לעיל כדי להשלים לתשלומי 4 ו-5. נמצא שחכמים וסומכוס נחלקו במחלוקת רבונה עם רבי יוחנן ורב אמנונה, שלדעת חכמים המודה בכנס פטור אף על פי שלא חייב עצמו בכלום, הוא כרבונה, ולדעת סומכוס אם לא חייב עצמו בכלום, אין זו הודעה, וכשיבואו עדים יחייבו, הוא כרבי יוחנן ורב אמנונה. הנה מצאנו מחלוקת תנאים, שחלקו במחלוקת של רבונה אל מול רבי יוחנן ורב אמנונה. דוחה הגמרא ומבארת את מחלוקת חכמים וסומכוס באופן אחר, אמר רב אחא ברי דרביקא לא, אין הכרח שבעניין זה נחלקו חכמים וסומכוס, ואפשר לומר דכולי עלמא הכל מודים שהודעה דתביחה, לאו הודעה היא, גנב שהודעה על תביחה ומחירה ולא הודעה לגניבה אלא העדים חייבוהו, לא נחשבת הודעה זו כדי לפוטרו כשיבואו העדים, כיוון שאינו מחייב את עצמו בכלום וחייב את השלומי 4 ו-5 כרבי יוחנן ורב אמנונה, אלא בעידות שהיא אתה יכול להזימה כמפלגי. חכמים וסומכוס חולקים בקשרותם של עדים שאי אפשר לקיים בהם דין הזמה. כל עדות המתקבלת בבית דין צריך שתהיה אפשרות להזים את העדים, שכן נאמר ודרשו השופטים היטב והנה את שקר העד וגומר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. והעדות שאתה יכול להזימה הרי היא עדות, ואם אין אתה יכול להזימה אינה עדות. והחידושי הערים חקר בטעם הדין הזה, האם הוא משום שחוששים שמה העדים משקרים מאחר ואינם יראים שיזימו אותם, או שלא חוששים שמה הם משקרים, אלא גזירת הכתוב היא שצריך שתהיה עדות ראויה להזמה. אז אם כן אומרת הגמרא, סומכוס וחכמים נחלקו בעדות שהיא אתה יכול להזימה, וכגון דעת וסעדי, באו עדים לבית דין ואמרי להם, אמרו לגנב גנבת, ואמר לו, ישיב להם הגנב, אכן גנבתי וטבחתי ומחרתי, מי הוא? אבל לא בפניכם גנבתי, אלא בפני פלוני ופלוני אחרים גנבתי, והייתי סעדי והזמינו, והביא הגנב שני עדים והזימום את העדים שהשימו אותו בגניבה, ובכך הוברר דלא באפי הוא גנב, שהגניבה לא הייתה בפניהם של הראשונים, מאחר והם היו במקום אחר באותה שעה. ואתו ואז הגיעו פלוני ופלוני, הגיעו העדים, שאמר הגנב שבפניהם גנב, ואס עידו בי ועידו על הגנב דגנב את הווח ומחר. והק המפלגי, בסברה זו נחלקו חכמים וסומחוס, דרבנן סברי, חכמים שפטרו מתשלומי 4 ו-5 סוברים, שמאחר והודע הגנב תחילה בעידותם של האחרונים, הביא אל העדות שייתה יכול להזימה, עדות האחרונים היא עדות שאי אפשר להזימה, שהרי הגנב מודה שגנב את הווח ומחר בפניהם, בכל עדות שייתה יכול להזימה, לא הביא עדות, היא אינה עדות, לפיכך אין הגנב חייב על הגניבה והתביכה מחמת העדים הללו, אלא משלם לבעלים קרן על פי הודעתו, ופטור מתשלומי כפל, ותשלומי 4 ו-5, כדין מודה בכנס, ואילו העדים הראשונים שהוזמו, משלמים לגנב כפל כפי שרצו לחייבו. וסומחוס סבר שעדות שייתה יכול להזימה, אב יעדות, הרי יעדות. לפיכך העדים הראשונים שהוזמו משלמים תשלומי כפל הבעלים במקום הגנב. ובהמשך תבהר הגמרא שהעדים הראשונים שהוזמו משלמים רק את הכפל, אבל את הקרן משלם הגנב כיוון שהוא מודה שגנב. והגנב מוסיף ומשלים לתשלומי 4 ו-5 על פי עדותם של האחרונים. כלומר, העדים הראשונים שהוזמו משלמים לבעלים את הכפל בעבור הגנב, והגנב מוסיף לשלם 3 לשור או 2 לשה. ומבאר האור שמח, שאף על פי שהגנב חייב בעצמו את הכפל לבעלים, מכל מקום, מאחר והזוממים חייבים לשלם לו, הם משלמים זאת לבעלים הראשונים, מדין שיעבוד לדרבי נתן, שהנושה בחברו מנה וחברו בחברו, מוציאים מזה ונותנים לזה, כאמור לאל בדף עמוד ב'. ומוכיח האור שמח מדברי רשי, שגם בכנסות שייך שיעבוד לדרבי נתן, שהרי חיוב עדים זוממים מדין כנסו. ואף על פי כן כתב רשי שחייבים הם לשלם את כנסם לבעלים שהגנב חייב להם. וכותב הים של שלמה, דווקא באופן זה שבתחילה הודע הגנב שגנב בפני פלוני ופלוני, ואחר כך באו העדים, פסולה עדותה מדין עדות שאין אתה יכול להזימה. אבל אם העידו העדים תחילה שגנב, אחר כך הודע הגנב לדבריהם, אפילו חכמים מודים שאין עדותם נפסלת משום עדות שאין אתה יכול להזימה. כי אם נאמר שגם באופן זה נחשבת עדותם כעדות שאין אתה יכול להזימה, כל אחד יודע לאחר שהעידו העדים ויפתור את עצמו. אבל התומים כתב שלא צריך לטעם הזה, אלא כיוון שבשעה שהעידו בבית הדין הייתה עדותם ראויה להזמה והתחייב הגנב על פיה, שוב לא יועיל שיודע אחר כך כדי לפסול את העדות שכבר התקבלה. ולפי זה, אם אכן יוזמו העדים לאחר שיודע הגנב, אף על פי שבשעת אגדת העדות הייתה עדותם ראויה להזמה והתחייב הגנב על פיה, הם פטורים מלשלם, שהרי הגנב הודע שבפניהם גנב וטבח, וכיצד תחול, ההזמה עליהם. חוזרים אל הגמרא שמקשה, איך אפשר לומר שסומחוס סובר שעדות שאין אתה יכול להזימה כשרה, והקיים אל הנרלכה היא בידינו, זה עדות שאי אתה יכול להזימה לא אביא עדות. היא לא נחשבת לעדות, מתרצת הגמרא, אני מילי דין זה שעדות שאי אתה יכול להזימה אינה עדות, אינו אמור אלא איך עד לא ידעי, באיזה יום ובאיזה שעה, דלק העדות כלל, דווקא במקרה שהעדים אינם יודעים באיזה יום ובאיזה שעה הייתה הגניבה, שבחזה אופן אין קיום לעדות כלל, שרש לחשוש שמה הם שקרנים. ולפיכך הם נמנעים לציין את היום והשעה כדי שלא יוכלו להזים את עדותם ולומר עמנו הייתם באותו יום ובאותה שעה במקום אחר. אבל אחה, באופן שנחלקו חכמים וסומחוס שהסיבה שאי אפשר להזים את העדות אינה מחשש שמה הם שקרנים, שרי עדר רבה, הסיבה שאי אפשר להזימה היא משום סיוע ודקה מסייע אלי, הגנב עצמו מסייע לדבריהם ומודה שגנב את הווח ומחר בפניהם, והודעת בלדין נחשבת כמאה עדים. לפיכך סובר סומחוס שעדות כשרה היא, ועל הגנב לשלם על פיהם 2 ו-3 מלבד הכפל שמשלמים הם בשבילו העדים הראשונים שהוזמו. נמצא שהודעתו על שגנב את הווח ומחר אינה פותרת אותו מכלום, כי ההודעה לגניבה אינה פותרת אותו מתשלומי כפל, כי הודע רק מפחד העדים הראשונים שאמרו לו גנבת ולא מחמת שרצה לשלם. ואילו ההודעה לתביכה אינה פותרת אותו מתשלומי 4 ו-5, כיוון שלא חייבת עצמו כלום בהודעה הזו, והודעה שאינה מחייבת לא פותרת מהכנס. ומסבירה האור שמח את סברת מחלוקתם של סומחוס וחכמים. סומחוס סובר שהטעם הוא משום שחוששים שמה העדים משקרים, ולכן במקום שהבעל דין מסייע להם ואומר שגנב עדותם כשרה, אף על פי שאי אפשר להזימה, וחכמים סוברים שסיבת הדין הזה זה גזירת הכתוב, ולכן גם כאשר הבעל דין מסייע לעדותם, בטלה העדות. כפי שבעצם הבאנו לאל בשם החידושי הערים, שחקר בטעם הדבר מדוע העדות שהיא אתה יכול להזימה אינה עדות. מקשה הגמרא על דברי סומחוס, אמר מר, אמר החכם שנינו בברייתא לאל בדברי סומחוס, שהן משלמים תשלומי כפל, העדים הראשונים שהוזמו משלמים בעבור הגנב תשלומי כפל הבעלים, ומשמע שהם חייבים לשלם בעבורו הן את הקרן והן את הכפל, וקשה, מדי כמוד ידי גנב, קרן בא איש הלומי, מאחר והוא מודה שגנב, הוא חייב לשלם את הקרן, אומנם את הכפל, מובן מדוע חייבים העדים הזוממים לשלם בעבורו, לפי שהוא כנס, ובשעה שהעידו לשקר, היה יכול הגנב להודות ולהיפטר, שהרי עדיין לא עמד בדין, ונמצא שזממו לחייבו לשלם מה שאינו חייב, אבל את הקרן שהוא חייב כבר משעה שגנב, אין הם מפסידים לו דבר בעידותם, ומדוע הם חייבים לשלמו? תרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר משמי דרב, תני, תשנה בדברי סומכוס, תשלום דכפל. כלומר, את הכפל בלבד הם משלמים, אבל את הקרן אכן משלם הגנב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, גנב והקדיש, ואחר כך טבח ומחר, משלם תשלומי כפל, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. בלעיל בדף סמכת עמוד ב' נחלקו רבי יוחנן ורש לקיש בביאור המשנה הזו. לרבי יוחנן מדובר שהגנב הקדיש את השור ואחר כך טבחו ומחרו, ומדובר שהבעלים התייאשו מהגניבה ולכך ההקדש חל. שאם לא התייאשו, לא היה יכול ההקדש לחול, וכמו שנתבאר שם, שאין אדם יכול להקדיש דבר שאינו שלו, ומכל מקום אף שהתייאשו הבעלים, אם היה טובח לפני שהקדיש, היה חייב על התביחה, משום שיאוש לבד לא קונה. ורש לקיש סובר שיאוש כדי, יאוש לבד קונה, ובהכרח המשנה מדברת לפני יאוש, ולכן חייב על התביחה. ובאופן זה אי אפשר לומר שהגנב הקדיש, הרי אינו יכול להקדיש חפץ שאינו שלו, אלא מדובר שהבעלים הקדישו לאחר הגניבה, ואחר כך טבח הגנב ומחר. וסוגיית הגמרא כאן היא כדעת רבי יוחנן שהגנב הוא זה שהקדיש, ולכך שואלת הגמרא מיד מדוע אינו חייב הגנב על עצם ההקדש. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אלא ההקדש לי חייב. אז אם כן, שנינו במשנה, גנב והקדיש ואחר כך טבח ומחר, משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אמרי, יקשו בני הישיבה בלי שלמה התביחה, מובן הדבר של התביחה לא מחייב ואינו מחויב לשלם, משום דקי כתבח, דאקדש כתבח ולא דמרי כתבח, שכן בשעה שתבח היה השור של הקדש ונמצא שלא תבח שור של הבעלים. שהרי מאחר בהקדש חל בהכרח שכבר נתייאשו הבעלים, ונמצא שקנה ההקדש את השור בייאוש ושינוי רשות. ובשעת התביחה אין השור של הבעלים אלא של הקדש. ולכך פטור מלשלם לבעלים על התביחה. ולהקדש הוא לא משלם ארבעה וחמישה, שהגונב מהקדש וטובח ומוכר פטור מארבעה וחמישה, כמו שתבהר הגמרא לקמן. אלא מה שקשה הוא ההקדש לחייב על עצם הקדשת השור והוצאתו מרשות הבעלים לרשות הקדש, יש לו להתחייב ארבעה וחמישה. כמו אם היה מוכר את השור לאדם אחר. שהרי מה לי מחרו לאדיוט ומה לי מחרו לשמיים, להקדש. שהוא כנותן מתנה שגם בזה יש חיוב של ארבעה וחמישה. כמו שמבואר לכמן בדף אינטט עמוד א', שהגונב ונותן במתנה חייב ארבעה וחמישה. מתרצת הגמרא, אמני, משנה זו שאינה מחייבת על ההקדש ארבעה וחמישה כמחירה לאדיוט משנה אותה, רבי שמעוני. דאמר, סובר רבי שמעון שקודשים, שחייב באחריותן, ברשות הדמרי קיימה. המקדיש קודשים, והוא חייב באחריותם שאם נגנבו או עבדו עליו להביא בהמה אחרת תחתיה, וכיוון שאמר הרי עלה יולה, שזה בעצם נדר, שבאופן זה לא יקדיש בהמה מסוימת לעולה, אלא קיבל על עצמו להביא עולה, וכל עוד שלא יביא בהמה ויקריבוה, לא יצא ידי חובת נדרו, ולכן אם אחר שיקדיש בהמה לשם הנדר נעבדה או נגנבה, חייב להביא בהמה אחרת כדי לצאת ידי נדרו, אז הבהמה הזו הרי היא ברשות הבעלים שיקדישו. פירוש הדברים, אף שאין זה ממון שלו אלא של הקדש, מכל מקום זה גורם לממון, כלומר שבסיבתו נמנע מהבעלים חיוב ממון. שהרי אם נגנבה הבהמה היו חייבים להביא אחרת, וכשלא נגנבה, ובהמה זו קרבה, נפטרו מלהביא בהמה אחרת. סובר רבי שמעון שכל דבר הגורם לממון הרי הוא כממונו. ולשיטתו מובן ששור זה, שגנבו הגנב יקדישו לשם נדרו, עדיין נחשב הוא ממון של המקדיש, ואין הקדשתו כמחירה גמורה להתחייב עליה ארבעה וחמישה. ומכל מקום על התביחה שלאחריה הפטור, ואין לחייבו משום שעדיין של הבעלים הוא שהרי הוא דבר הגורם לממון, כי זה לא דבר הגורם לממון, אלא לגנב שהקדישו, אבל לגבי הבעלים הראשונים כבר יצא השור מרשותם, על ידי הקדש הגנב, ולגביהם אינו גורם לממון. בקשה הגמרא לתירוץ הזה. המידי סיפה רבי שמעונה, והרי ממה שהסיפה של המשנה היא כשיטת רבי שמעון, שהרי שנינו בסיפה, רבי שמעון אומר קודשים שחייב באחריותם, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ושאינו חייב באחריותם פטור. אז אם מופיע בסיפה שרבי שמעון אמרה, בהכרח שהרי שעליו רבי שמעון, איננה מדברי רבי שמעון, אלא מדברי רבנן הסוברים, שגם קודשים שחייב באחריותם אינם של הבעלים. ושוב יקשה מדוע לדעת רבנן אין הגנב משלם ארבעה וחמישה על עצם ההקדשה שיהיה דינה כמחירה. מכוח קושייה זו הגמרא חוזרת בה מהתירוץ הקודם, ומתרצת באופן אחר, אלך במאי הסקינן כאן במשנה שפותרת מלשלם על עצם ההקדשה באיזה אופן מדובר, באופן שהגנב הקדיש את השור לקודשים קלים כגון לקורבן שלמים, ולא לקודשי קודשים כגון עולה או חטאת. ועליבא דרבי יוסי הגלילי, והמשנה כדעת רבי יוסי הגלילי, דאמר קודשים קלים המון בעלימו, שהמקדיש בהמה לקודשים קלים כל עוד שהבהמה לא הוקרבה, עדיין ממון הבעלים לכל דבר, ואף לקדש באישה. ולכן כשהגנב הקדיש את השור לקודשים קלים, עדיין ברשות הקיימה. זה עומד ברשותו ואין הקדש זה כמחירה להתחייב עליו 4 ו-5. ומכל מקום על התביחה שאחר ההקדש פטור. ואף שקודשים קלים עדיין ברשות הבעלים הם, היינו ברשות הגנב שהקדישם, אבל מרשות הבעלים הראשונים כבר יצאו הקודשים, כיוון שחלה הקדש, ויצאו הקודשים מרשותם. כך מפרש רש"י. מסביר החזוני שאת כוונת רש"י, שכיוון שמדובר כאן לאחר ייאוש, כשהקדישם הגנב חלה הקדש משום ייאוש ושינוי רשות, או ייאוש ושינוי השם. ועל ידי כך נעשה הגנב בעלים של הקורבן, שקונה הוא בייאוש ושינוי רשות, ומטעם זה הפכה להקדש לפי שהקדיש בהמה שלו, ונמצא שזכיית הגנב הבהמה וההקדש באים כאחד וחלים שניהם יחדיו, זה מכוחו של זה. ולכך אינו חייב על התביחה לפי שטבח את שלו, או את של ההקדש, אבל לא את של הבעלים הראשונים. מקשה הגמרא על קודשי קודשים, אבל אם הקדיש הגנב את השור לקודשי קודשים כגון לעולה, מה יהיה דינו? בפשטות הדין הוא שאכן משלם תשלומי 4 ו-5, שהרי קודשי קודשים גם לדעת רבי יוסי הגלילי אינם ממון הבעלים, ונמצא שבעצם ההקדשה יוצאת הבהמה מרשות הבעלים לרשות הקדש, וחייב על ההקדשה כמחירה, ואם כן יהיה קשה, הדתני רישה, עד שהתנה שנה ברישה של המשנה ליל בדף עין עמוד א', שאם גנב וטבח ואחר כך הקדיש את הבשר משלם תשלומי 4 ו-5, לפי שכבר התחייב על התביחה לפני שהקדיש, משמע מכך, שלאחר שהקדיש אין אופן שבו התחייב 4 ו-5, וקשה, אם כדבריך שהמשנה שנויה כרבי יוסי הגלילי וכשמקדיש לקודשי קודשים, אכן משלם 4 ו-5, לפלוג וליטני בדידה, היה לו לתנה לחלק בסיפה עצמה וללמד שיש אופן שהתביחה הייתה לאחר ההקדש וחייב 4 ו-5. וכך היה לו לשנות, במה דברים אמורים שאם הקדיש ואחר כך טבח אינו משלם 4 ו-5 בקודשים קלים, וכשיטת רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים ממון בעלים הם, אבל בקודשי קודשים משלם תשלומי 4 ו-5, ומזה שלא חילקה ככה משנה, משמע שלא הייתה יכולה למצוא אופן שהתחייב אלא כשטבח לפני ההקדש, אבל ההקדש עצמו אינו חייב גם לא בקודשי קודשים, ושוב יהיה קשה מדוע אכן אינו חייב. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומתרצת באופן אחר, אלא לעולם לא שנה קודשי קודשים ולא שנה קודשים קלים. אכן אין חילוק בין קודשי קודשים לקודשים קלים, ובכל אופן אינו חייב 4 ו-5 על עצם ההקדשה. ודקקשי הלך מה שהוקשה לך מדוע אינו חייב על ההקדש כמחירה, שהרי מה לי מחרו לאדיוט ומה לי מחרו לשמיים? דהיינו להקדש, יש לחלק ביניהם, שכן במחרו לאדיוט מעיקר המתחילה קודם שמחרו היה אשור נקרא תורה דראובן, שורו של ראובן, כלומר הגנב שהקדישו. באשתה לאחר שמחרו נקרא השור תורה דשימון, שורו של שימון הקונה. ולכך חייב 4 ו-5 שכן השתנה שמו, אבל במחרו לשמיים, דהיינו כשהקדישו, לא השתנה שם השור בכך, שכן מעיקר הקודם ההקדש היה נקרא תורה דראובן, שורו של ראובן, ואשתה כעת גם לאחר ההקדש נקרא תורה דראובן, שורו של ראובן, אלא שנקרא עולת ראובן. וזה חייב להיקרא תורה דראובן, שהרי צריכים להקריב השור לשם בעליו, דהיינו המקדיש. ומכל מקום אינו נקרא שור של הקדש. ולכך אינו כמחירה גמורה שיוצאת מרשותו לגמרי, ואינו חייב על ההקדש תשלומי 4 ו-5. ולמרות שלקמן דף אינטט עמוד א' נאמר בברייתא שגנב והקדיש כן משלם 4 ו-5, מסבירים התוספות בדיבור המתחיל ואשתא תורה דשימון את החילוק, ששם מדובר שהקדיש לבדק הבית ולא למזבח, ובהקדש בדק הבית אין שייך לומר מעיקר התורה דראובן ואשת התורה דראובן, שהרי הבהמה נעשית ממון הקדש לגמרי ואין שם הבעלים עליה, ולכן ההקדש כמחירה. אומרת הגמרא שנינו במשנה לעיל בדף עין דלת עמוד ב', רבי שמעון אומר קודשים שחייב באחריותם משלם תשלומי 4 ו-5, קודשים שאין חייב באחריותם פטור. מבינה הגמרא שאין כוונת רבי שמעון לחייב על תביחת קודשים שחייב באחריותם, שהרי מכל מקום השור יצא מרשות הבעלים הראשונים ואינו תובח את שור הבעלים להתחייב עליו. שהרי להבנת הגמרא כאן, המשנה מדברת באופן שהגנב הקדיש את השור. כדעת רבי יוחנן לאל בדף סמכת עמוד ב', בעיינו לאחר ייאוש הבעלים, שאז ההקדש חל משום ייאוש ושינוי רשות, ואם כן יצא השור מרשות הבעלים הראשונים ואין לחייבו על התביחה, משום ששלו הוא תובח. אלא שסובר רבי שמעון שעל עצם ההקדשה יש לחייבו ארבעה וחמישה שההקדש חשוב כמחירה. על הביור הזה אמרי יקשו בני הישיבה, נהי גם אם נאמר דסבר רבי שמעון מה לי מחרו לאדיוט, מה לי מחרו לשמיים, ולכך מחייב על עצם ההקדשה כמחירה, עדיין דבריו קשים. שהרי איפכה מבא אלה, היה לו לומר את הדין להפך, קודשים שחייב באחריותם פטור מתשלומי ארבעה וחמישה. משום תעקתי לא נפק מרשותי, שבהקדש זה עדיין לא יצא בהמה מרשותו. וכשיטתו שלו רבי שמעון, שדבר הגורם לממון, אף הוא חשוב כממון הבעלים, וקודשים שחייב באחריותם גורם לממון הם. שכן אם היה נאבד או נגנב, היו חייבים הבעלים שהקדישו להביא בהמה אחרת, ולכך, הבהמה חשובה כממון הבעלים, בכך שעל ידה נמנע ממנו הוצאת ממון, ומשום כך, היא לא יצאה מרשותם, ואינו כמחירה. ומכל מקום גם על התביחה אינו מתחייב לפי שיצאה בהמה מרשות בעליה הראשונים בהקדש הזה. אבל בקודשים שאינו חייב באחריותם, חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, משום דמפקה למרשותי, שבהקדש זה יצאה בהמה לגמרי מרשות הבעלים, שכן, אף אינו גורם לממון, ואילו במשנה אמר רבי שמעון שהדין להפך, ובהכרח שאין זה טעמו. תרץ את הגמרא אמרי, תרצו בני הישיבה, אכן רבי שמעון אינו מדבר על אופן זה המבואר ברישה, שהגנב הקדיש את השור שבזה סובר רבי שמעון, שאין לחייבו על עצם ההקדשה, גם בקודשים שאינו חייב באחריותם. משום שעדיין שם הבעלים על ההקדש, וכמו שנתבאר לאל. ואף על התביחה אינו חייב כפי שנתבאר לאל, משום שיצא בהמה מרשות בעלי הראשונים. אמנם רבי שמעון שחילק במשנה בין קודשים שחייב באחריותם לבין קודשים שאינו חייב באחריותם, המילתא אחריתא קאי, מדבר על אופן אחר שנכתב במשנה לאל, ואחי קטן ייקח ביור דבריו, ששנינו לאל בדף סמך בית עמוד בית. כלומר, אין כוונת הגמרא להגיע ולהוסיף את כל האמור כאן בדברי המשנה, שהרי הגמרא אינה אומרת חסור מחסרה באחי קטן כמו בשאר המקומות, אלא כוונת הגמרא שהמשנה לאל ששנינו שם, את הדין של הגונב אחר הגנב יש ללמוד לדעת הנקמה, שאף הגונב הקדש מבית הבעלים פטור, ששניהם נלמדים מהפסוק וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב ולא מבית הקדש. ועל מה שמתבאר מדברי המשנה שם חולק רבי שמעון כאן שיש לחלק בין הקודשים. אם כן תרצו בני הישיבה, אכן רבי שמעון אינו מדבר על אופן זה המבואר ברישה, שהגנב הקדיש את השור שבזה סובר רבי שמעון שאין לחייבו על עצם ההקדשה גם בקודשים שאינו חייב באחריותה, משום שעדיין שם הבעלים על ההקדש. אמנם רבי שמעון שחילק במשנה בין קודשים שחייב באחריותם לבין קודשים שאינו חייב באחריותם, המילתא אחריתא קאי, מדבר על אופן אחר שנכתב במשנה לאל, ואחי קטני, כך ביור דבריו, שנינו לאל בדף סמך בית עמוד בית, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמישה, מי שגנב שור עושה ובא אחר, הוא גנבו ממנו ותבחו או מחרו, אין הגנב השני משלם תשלומי ארבעה וחמישה. וכך מתבאר גם מן הדין הזה, כלומר שמאותה הדרשה שלמדו לפתור את הגונב אחר הגנב, דהיינו מהפסוק וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב, יש ללמוד גם שהגונב מהקדש פטור, שאף הגונב בהמה של הקדש מבית הבעלים שהקדישוה, ולאחר מכן טבח ומחר אף הוא פטור מלשלם על התביחה והמחירה, ומה הייתה מה? לפי שנאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק ו' לעניין תשלומי כפל, וגונב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שניים, ויש לדרוש שרק כשגנב מבית האיש, דהיינו הבעלים, משלם תשלומי כפל, ולא כשגנב מבית הקדש. וכיוון שאינו חייב בכפל, אינו חייב אף על תביחה ומחירה, שבמקום שאין כפל, אין חיוב של ארבעה וחמישה. ועל האופן הזה מדברת המשנה כאן בסיפה ואומרת, רבי שמעון אומר יש לחלק בדין זה של גונב בהמת הקדש מבית הבעלים, שעל גניבת קודשים שבעליהם חייב באחריותן, חייב הגנב לשלם עליהם תשלומי כפל, וכן אם טבח ומחר חייב לשלם תשלומי ארבעה וחמישה, מה הייתה מה? משום דקרין הבי קוראים לנו בקודשים אלו וגונב מבית האיש, שכיוון שהם גורם לממון, חשובים הם כממון הבעלים, וכמו שנתבאר לאל. ועל גניבת קודשים שבעליהם אינו חייב באחריותם, פטור הגנב מתשלומי כפל וארבעה וחמישה. למה? משום דלא קרין הנבי, אין לנו קוראים בקודשים אלו וגונב מבית האיש, אלא מבית הקדש, שהרי אינם גם לא גורם לממון לבעלים. הבעלים אינם מחויבים להביא בהמה אחרת תחתיהם, אם הם יגנבו או יאבדו. מקשה הגמרא על ביור זה בדברי רבי שמעון, מכדי הרי שמינה לרבי שמעון, שמענו לדעת רבי שמעון שהוא התנה במשנתנו, דאמר לאל בדף עין עמוד א' לגבי גנב, ששחט בהמה ונמצאת טריפה, שפטור על השחיטה הזו מתשלומי ארבעה וחמישה. למה? משום ששחיטה שאינה ראויה לאכילה, לא שמה שחיטה, אינה נקראת שחיטה, אף לא לעניין חיוב תשלומי ארבעה וחמישה. אם כן יהיה קשה, קודשים נמי, גם כשגנב וטבח קודשים, הרי זו שחיטה שאינה ראויה לאכילה היא, שקודשים שנשחטו חוץ למקומם דהיינו חוץ לעזרה אסורים באכילה, ומדוע מחייב רבי שמעון על תביחת קודשים שבעליהם חייב באחריותם? תרץ את הגמרא, כי את הרבדים, כשבא רבדים עם ארץ ישראל, אמר רבי יוחנן, אמר בשם רבי יוחנן, תירוץ על הקושייה הזו, שכאן מדובר בשוחט תמימים בפנים לשם בעלים, ששחט הגנב את הבהמה כמו שהיא תמימה בלא מום בתוך העזרה, לשם הבעלים. ולאו דווקא שישחט בפירוש לשם הבעלים, אלא גם אם שחט את הקורבן בסתם, אבל לא חשב בפירוש שלא לשם הבעלים, כאשר הקורבן ועולה לבעלים לשם חובתם. כמבואר ברמב"ם בהלכות איסורי מזבח פרק ה' הלכה ח'. והיינו שהקורבן הוקרב כדין והשחיטה היא ראויה, ולכן מחייב רבי שמעון על השחיטה הזאת. ומה שמיעטו לאל בדף סמכבב עמוד ב' קורבנו ולא הגזול, שאינו יכול להקריב קורבן גזול, כותב התוספות ריט ששם מדובר לעניין שאין יכול הגזלן להקריבו לצורך עצמו, אבל אם הקריבו לשם הבעלים, עולה להם הקורבן לשם חובתם. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, והרי כששחט באופן הזה חזרה קרן לבעלים, הרי זה כמו שהחזיר את הגניבה לבעליה, שהרי אף הבעלים אינם יכולים להשתמש בבהמה הזו אלא להקריבה, וכיוון שהקריבה הגנב לשמם של הבעלים, הרי זה כמו שהחזירה לבעלים, וגנב שהחזיר את הגניבה לפני שבאו העדים, אינו משלם כפל ולא 4 ו-5. תרץ לגמרא, אמר רבי יצחק בר אבין, כאן מדובר שנשפך הדם לאחר ששחטוע ולא נזרק הדם על גבי המזבח כדינו, ונמצא שלא עלה הקורבן לבעלים לשם חובתם, ולא חזרה הגניבה עליהם, ולכן צריך הגנב לשלם. ומכל מקום, כיוון שהייתה השחיטה כדין, הרי היא שחיטה ראויה וחייב עליה 4 ו-5. ואף שכיוון שנשפך הדם אסור הבשר באכילה, אז שוב, זה לא שחיטה ראויה. מכל מקום, כיוון שכששחט שחט כדין, והיה עומד אדם להיזרק, כל העומד להיזרק כזרוק דמי ונחשב הבשר כראוי לאכילה. כך אומר הראב"ד בחידושיו. מביאה הגמרא גרסה נוספת בתירוץ רבי יוחנן. כי עתה רבין, כשבא רבין מארץ ישראל, אמר בשם רבי יוחנן תירוץ על הקושייה הזו, שכאן מדובר בשוחט תמימים בפנים שלא לשם בעלים, ששחט את הקודשים בתוך העזרה כדינם, אמנם לא שחטם לשם הבעלים. והוא הדין אם שחט לשם הבעלים, אלא שלא שחט לשם הקורבן שלשמו הוקדשו, אומרים התוספות בדיבור המתחיל שלו. והדין הוא שהקורבן כשר ומותר באכילה, אבל לא עלה לבעלים לשם חובתם, כמבואר במשנה במסכת זבחים, המשנה הפותחת את מסכת זבחים, שכל הזבחים שנסבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובתן. ולכך שחיטה ראויה היא, ומכל מקום לא חזרה הגניבה לבעלים, שהרי צריכים הם להביא קורבן אחר לנדרם, ולכן חייב הגנב לשלם כפל ו4 ו-5. תירוץ נוסף מדוע אין השחיטה שחיטה שאינה ראויה בריש לקיש אמר, כאן מדובר בשוחט בעלי מומין בחוץ, בבהמה קדושה, בעלת מום שאינה ראויה להישחט בעזרה, ושחטה הגנב מחוץ לעזרה, ולכך שחיטה ראויה היא וחייב עליה 4 ו-5. ריש לקיש עצמו לא סובר את כל מהלך הסוגיה כאן, כי לריש לקיש כל המשנה כאן מדברת באופן שהבעלים הם שהקדישו את השור, בעוד שהיה ברשות הגנב, ולפי זה אין צריך לומר שרבי שמעון עולה על אופן שגנב קודשים מבית הבעלים, אלא אף כאן מדובר באותו אופן שהבעלים הקדישו את הבהמה, ומכל מקום גם לדעת ריש לקיש שמדובר באופן זה יש להקשות כן, שהרי סוף סוף השחיטה אינה ראויה, ולכך הוא צריך ריש לקיש להעמיד בשוחט בעלי מומין בחוץ. כך תוספות בדיבור המתחיל בשוחט בעלי מומין בחוץ. מקשה רבי אלעזר על התירוצים שהוזכרו לאל. תאי בא רבי אלעזר, התבונן רבי אלעזר בתירוצים הללו והקשה. לתירוצו של רבין בשם רבי יוחנן קשה, וכי שחיטה לבדה מטרת את הקורבן באכילה, אבל לא זריקה של אדם כדין היא זו שמטרת אותו באכילה, ולפני הזריקה של אדם עדיין אסור לאכול מבשר הקורבן, ואם כן בשעת השחיטה עדיין שחיטה שאינה ראויה היא. ולריש לקיש על תירוצו של ריש לקיש קשה, וכי בהמה קדושה בעלת מום השחיטה מטרת אותה באכילה, אבל לא הפדיעה היא זו שמטרת אותה באכילה, ומדובר שהייתה בהמה בעלת מום קודם שהוקדשה, שבאופן זה ניתן לפדותה אף לאחר השחיטה, אבל אם כשהוקדשה הייתה תמימה ולאחר מכן נעשית בעלת מום, אי אפשר לפדותה משנשחטה לדעת ריש לקיש. כאמור במסכת תמורה דף למד בית עמוד בית, לפי שצריך שתהיה בהמה בהעמדה והערכה, ולאחר השחיטה אינה יכולה לעמוד, אבל כשהייתה בעלת מום קודם שהוקדשה, מודה ריש לקיש שאין צריך שתהיה העמדה והערכה. ואם כן בשעת השחיטה קודם שפדו את הבהמה, עדיין שחיטה שאינה ראויה היא. מתרץ את הגמרא את קושיותיו של רבי אלעזר ואומרת, השתמית אתי, נשמט מרבי אלעזר עד אמר רבי שמעון מה שאמר רבי שמעון, כל העומד לזרוק כזרוק דמי, כל דם העומד להיזרק דינו כאילו כבר נזרק, וכל העומד לפדות כפדוי דמי, כל בהמה העומדת להיפדות דינה כאילו כבר נפדתה, ולכן אף שעדיין לא נזרק הדם ולא פדו את הבהמה, שחיטה ראויה היא. ואין הכוונה שכיוון שכל העומד להיזרק כזרוק דם ימותרת הבהמה באכילה גם לפני הזריקה והפדיעה, שהרי בפסוק נאמר בפירוש, ודם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוקיך, והבשר תאכל. מכאן למידים שאין הבשר נאכל אלא לאחר שנזרק הדם. אלא עיקר הכוונה לומר שכיוון שהבהמה עומדת לזרוק דמה ולהתירה באכילה או לפדותה ולהתירה באכילה, אין לקרוא על בהמה זו בהמה שאינה ראויה לאכילה, או אוכל שאינו ראוי לאכילו לאחרים, שהרי כיוון שעומד לזרוק את הדם ולהתירו, נחשב זה כאוכל הראוי, למרות שעכשיו אכן אינו ראוי. כך מסביר השיטה מקובצת בשם הרמה. עכשיו מביאה הגמרא, איכל מצינו שאמר רבי שמעון את שני הכללים הללו. בדין תומת אוכלין מצינו מחלוקת. לדעת הנקם במסכת ברכות, במסכת בחורות, בדפתת עמוד ב', לדעת הנקמה גם אורלה כלי הכרם ושור הנסכל וכיוצא באילו אסורים באכילה ובהנאה, הרי הם ראויים להתאמות תומת אוכלים, שאם ייגע בהם שרץ יהיו טמאים, ואם ייגע בהם אחר כך אוכל אחר, יטמא. לדעת רבי שמעון כל אוכל האסור בהנאה אינו מתאמה תומת אוכלים. משום שנאמר מכל האוכל אשר יאכל, רק אוכל שאפשר להכילו לאחרים קרוי אוכל. אבל מה שאינו יכול להכילו לאחרים אינו נקרא אוכל לעניין תומת אוכלים. אמנם אם הייתה בתחילה שעת היתר לאכילה, אף שלאחר מכן נאסר בהנאה, הרי הוא מתאמת תומת אוכלים, כיוון שירדה עליו תורת אוכל, אז שוב אינה עולה ממנו. על פי שיטתו זו, אומר רבי שמעון בברייתא, שבשר קודש שנפסל באיסור נותר, דהיינו שעבר עליו לילה אחד משחיטתו, כגון קודשי קודשים או קורבן תודה הנאכלים ליום השחיטה בלבד והלילה שלאחריו, ונאסר באכילה ובהנאה, יש אופן שהוא יקבל תומה ויש אופן שהוא לא יקבל תומה. ומתוך הדברים הוכיחה הגמרא את הנוגע לסוגייתנו. אומרת הגמרא את הכלל שאמר רבי שמעון שכל העומד לזרוק כזרוק דם, יש ללמוד ממד תניא, ממה ששנינו בברייתא לגבי תומת אוכלים. ברייתא שמופיעה במסכת מנחות בדף קופה אלף עמוד ב'. רבי שמעון אומר, יש בשר קודש שנאסר בהנאה מחמת איסור נותר שהוא מטמא תומת אוכלים, ויש נותר שאינו מטמא תומת אוכלים, כדין כל איסורי הנאה שאינם מטמאים לדעת רבי שמעון. ומבאר את הברייתא כיצד היא החלוקה הזו, לן לפני זריקה, אם עבר עליו לילה קודם שנזרק דמו על המזבח ביום, זריקת הדם על המזבח אינה קשרה אלא ביום, ואם לא נזרק עד שקיעת החמה נפסל הקורבן, כמבואר במסכת זבחים בדף נולבב. אז אם עבר עליו לילה קודם שנזרק דמו על המזבח ביום, הרי הוא איסור הנאה שאינו מטמא תומת אוכלים. אבל אם נאסר בנותר לאחר זריקה, לאחר שכבר נזרק דמו על המזבח ביום, הרי זה מטמא תומת אוכלים, שכיוון שנזרק דמו והיה מותר באכילה, ירד עליו תורת אוכל באותה שעה, ואף שנאסר לאחר מכן אינו עולה ממנו. וקיים אלן מקובל בידינו בביור הברייתא, כך מוכיחה הגמרא במסכת מנחות שם, מהי לפני זריקה? מהו שאמר רבי שמעון לן לפני זריקה? הכוונה היא שזה לן קודם שנראה לזריקה, קודם שהייתה אפשרות לזרוק את הדם, ודווקא באופן זה אינו מתאמת תומת אוכלים, או כפי שהתבאר להלן. וכן מה שאמר לן לאחר זריקה, לאו דווקא אם אכן נזרק הדם על המזבח, אלא אף אם לן לאחר שנראה לזריקה, לאחר שהייתה אפשרות לזרוק את הדם, אף אם בפועל לא נזרק הדם, די בכך, בכדי שיתאמת תומת אוכלים. ולביור הזה, אף אם לא לן הבשר ועבר עליו הלילה, כיוון שלא נזרק הדם, בכך נאסר הבשר. והלינה היינו משלן הדם בשעת שקיעת החמה שלא נזרק על המזבח. ומבארת הגמרא קודם שנראה לזריקה לן מהי, מהו האופן שלא הייתה אפשרות כלל לזרוק את הדם באופן דלא אב ישעות ביום למזרקי. לא היה די זמן ביום להספיק לזרוק את הדם, בכגון, דשחתי שחט את הקורבן סמוך לשקיעת החמה, ולכך אינו מטמא תומת אוכלים. ומה שאמר שאם לאחר שנראה לזריקה לן, הרי הוא מטמא בתומת אוכלים, היינו באופן דאב ישעות ביום למזרקי, הייתה שעות ביום לזרוק את הדם, או כגון שלא נשחט כל כך סמוך לשקיעת החמה, ולכך מטמא תומת אוכלים, אף אם בסופו של דבר לא נזרק הדם באותו יום, ומשום כך נאסר הבשר, שכיוון שהיה ראוי לזרוק את הדם והיה ניתר באכילה, ירדה עליו בכך תורת אוכל. וממה שסובר רבי שמעון שכל שהייתה שעות לזרוק את הדם כבר ירדה עליו בכך תורת אוכל, אלמה מוכח מזה שהוא סובר רבי שמעון, כל העומד לזרוק כזרוק דמי. כל דם העומד ומוכן להיזרק הרי הוא כאילו כבר נזרק, ולכן עכשיו הבשר כמו שכבר נזרק עליו הדם וראוי לאכילה, אף שבפועל לא נזרק עליו ולא הותר באכילה. הכלל השני שאמר רבי שמעון, כל העומד להיפדות כפדוי דמי, יש ללמוד מדתניה ממה ששנינו בברייתא, במסכת שבועות בדף י' עמוד ב' ובמסכת חולין בדף פ' עמוד ב' ובמסכת מנחות בדף קופה א' עמוד ב'. רבי שמעון אומר, פרה אדומה לאחר שחיטתה אף שאסורה בהנאה, וסובר אני שכל איסורי הנאה אינם מתאמים תאומת אוכלים, מכל מקום היא מתאמה תאומת אוכלים, אם ייגע בשרץ היא נתמת בתאומת אוכלים, ואם אחר כך ייגע באוכל, יהיה האוכל תמה. כאילו על הפרה עצמה, אין אף כמינה אם נתמת או לא, שהרי אסורה בהנאה גם בלא שנתמת. בהתאם, הועיל והייתה לשעת הכושר, כיוון שלאחר שנשחטה, הייתה שעה שהייתה יכולה להיות מותרת באכילה, אז ירדה לה באותה שעה תורת אוכל ושוב אינה עולה ממנה, למרות שעכשיו אינה יכולה להיות מותרת. והיינו שעכשיו אי אפשר כבר לפדותה ונמצא שמעתה אסורה בהנאה ואין אפשרות כלל להתירה, אבל כיוון שלפני כן היה אפשר לפדותה, באותה שעה ירדה עליה תורת אוכל. שואלים התוספות בדיבור המתחיל פרה מתאמה תאומת אוכלים, התוספות הראשון בדף, מדוע עכשיו אי אפשר לבדותה? הרי רבי שמעון סובר במסכת שבועות דף י' שפרה אדומה קודשי בדק הבית היא ולא קודשי מזבח, ולדעתו קודשי בדק הבית נפדים אף לאחר שחיטתם, ומדוע אי אפשר לבדות את הפרה אף לאחר שחיטתה? תרצים התוספות שאכן לאחר שחיטתה אפשר עדיין לבדותה, ומה שמשמע כאן שאי אפשר לבדותה, היינו לאחר שאיזו את דם הפרה שמסתבר שלאחר ההזעה כבר אין לבדותה, כיוון שנעשה בה כאין עבודה שאיזה מדמה שבע פעמים. ואף על פי כן מתאמה תאומת אוכלים משום שהייתה לשעת הכושר קודם ההזעה. ממשיכים התוספות ומקשים, אם כן גם קודם ההזעה אי אפשר לפדותה, שהרי לדעת רבי שמעון כל העומד להזות כמוזה דמי ונמצא שלא הייתה לשעת הכושר, תרצים התוספות, שכל עוד שלא נתקבל אדם בכוס אין עומד אדם להזות, ולכך אפשר לפדותה ונמצא שהייתה לשעת הכושר. ולמרות שפרה אדומה מתמת אדם ובגדים מצד עצמה גם בלא שתקבל תאומת אוכלים, וכל שכן שמתמת אוכלים ומשכין, מוסיף רבי שמעון שמקבלת גם תאומת אוכלים, ועל נפקמינה בזה, שאם נמצא עליה בצק פחות מכביצה שהוא שיעור קבלת תאומה, מצטרף בשר הפרה אדומה להשלים שיעור כביצה לבצק, ובכך יקבל תאומה ויתמה אוכלים אחרים שנגעו בו, אף שלא נגעו בבשר הפרה. כך אומר רש"י במסכת חולין בדף פ"ב, והתוספות אצלנו, התוספות השני בדיבור המתחיל פרה מתאמה תאומת אוכלים, מתרצים שפרה מצד עצמה מתאמת רק את העוסקים במלאכתה ולא בנגיעה בה, כמבואר במשנה במסכת פרה פרק ח' משנה ג', ומוסיפים התוספות למרות שנאמר במסכת נידה דף נ"א שדבר שמתאמה בסופו תאומה חמורה מתאמה תאומת אוכלים ומשכין מתחילה אף בלא הכשר תאומה ובלא שיגע בו שרץ, ואם כן פרה אדומה שמתמת את המתעסקים בתאומה חמורה, תתמה אוכלין ומשכין, אף שלא היה לשעת הכושר, תראה צרי בתוספות שלא אמרו כן אלא בדבר שהוא אוכל. אבל בדבר שאינו אוכל אינו מתמה כלל אוכלין ומשכין, אף שסופו לתמה תאומה חמורה. ולכן אם לא הייתה לפרה אדומה שעת הכושר, ולא הייתה אוכל, לא הייתה מתמה. אבל אחרי שנתבהר שהייתה לפרה שעת הכושר ונעשית אוכל, שוב אין צריך שיגע בה שרץ כדי שתתאמה תאומת אוכלים, כיוון שסופה לתאמה תאומה חמורה את העוסקים בה, אז אם מתאמה אוכלים ומשקים גם בלא שנגע בתאומה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר יש לקיש בביאור דברי רבי שמעון, שעת הכושר שהייתה לפרה אדומה, זהו משום שאומר היה רבי שמעון פרה אדומה, שמצאו בית דין פרה אחרת נאה ממנה, נפדית מצווה לפדותה ותצא לחולין ויקחו במקומה את הפרה הנאה, אף שהפרה הראשונה כבר נשחטה כדינה על גבי מערכתה, על המערכה של עיצים. ומבואר שכיוון שהיה אפשר לבדותה אף שלא פדאווה, ירד עליה בכך תורת אוכל, על מה מוכח מכאן שסובר רבי שמעון כל העומד להיפדות כפדוי דמי. חוזרת הגמרא לתירוצי רבי יוחנן בריש לקיש לאל בדף עין וו עמוד א', מדוע שחיטת הקודשים שנגנבו מבית הבעלים אינה שחיטה שאינה ראויה, שתירץ רבי יוחנן שמדובר בקודשים תמימים ששחט אותם בעזרה כדין, והובו שם שתי גרסאות בתירוצו, או שלאחר השחיטה נשפך הדם, או ששחט שלא לשם הבעלים. וריש לקיש תירץ שמדובר בבהמת הקדש, בעלת מום ששחטה מחוץ לעזרה. עכשיו מבררת הגמרא מדוע לא תירץ כל אחד כדברי השני. בישלמה מובן הדבר מדוע רבי יוחנן לא אמר כי רבי שמעון בן לקיש שמדובר בבעלי מומים, משום דקבי לעוק מלמתניתין, אפילו בתמימים. רבי יוחנן רצה להעמיד את המשנה אפילו בתמימים ששחטם כדינם בפנים, ולא להעמיד שהמשנה מדברת בבעלי מומים שזהו תירוץ דחוק. אבל אמנם ודאי מודהו שאף בבעלי מומים הדין כך. אלא ריש לקיש שהעמיד בבעלי מומים, מה הטעם לא אמר כרבי יוחנן? מה הטעם שלא אמר כרבי יוחנן שמדובר גם בגונף קורבנות תמימים ושחתם בפנים כדינם? מבארת הגמרא, אמר לך, לו ריש לקיש היה בבית המדרש היה יכול להשיב ולומר לך, לכך אין להעמיד בשוחט תמימים בפנים לפי שנאמר בסמיכות, בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז, ותבחו או מחרו, יש להקישם להשוותם זה לזה, כל איך דאיתי במחירה, איתי בתביחה, בכל מקום ששייך בו האופן של מחירה, שאם ימכור יתחייב ארבעה וחמישה חייבים בו גם על התביחה, בכל איך דאיתי במחירה ובכל מקום שאין שייך בו האופן של מחירה, לאיתי בתביחה, אין חייבים בו אף על התביחה. ומה ששנינו לאל בדף עין עמוד א', שגנב ומחר בשבת חייב, אף שאם טבח בשבת פטור, משום שישנו בתביחה בחול, ואין זה נקרא ליתה בתביחה, שאינו בתביחה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, כל איך דאיתי במחירה, איתי בתביחה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואני קודשים, קודשים אלו שהם תמימים, אויל, דחים מזבן, קודשים לא אבי מחירה, כיוון שאם ימכור את הקודשים, אין המחירה חלה, שרי קודשים תמימים אינם יוצאים לחולין, לכך לתנאיו בתביחה, אין חייבים בהם אף על התביחה, ולכן לא העמיד ריש לקיש את המשנה בתמימים, אבל קורבן בעל מום, שחלה בו המחירה וחייב עליה ארבעה וחמישה, חייב בו על התביחה גם, ולדעת רבי יוחנן, אין מקישים את התביחה למחירה, וחייבים על התביחה גם במקום שאין חייבים על המחירה, ולכן העמיד רבי יוחנן גם בשוחט תמימים בפנים. מבארת הגמרא ואז דו לטעמה יהיו רבי יוחנן וריש לקיש שולחים במחלוקת זו לשיטתם שנחלקו במקום אחר. דאיתמר, נאמר גנב המוכר בהמת טריפה לדברי רבי שמעון לאל בדף עין עמוד א', הפותר על טביחת טריפה משום שזו שחיטה שאינה ראויה, מהי הדינו של הגונב ומוכר בהמת טריפה? רבי יוחנן אמר הגנב חייב ד' והי על המחירה, וריש לקיש אמר הגנב פטור על המחירה. וביור מחלוקתם, רבי יוחנן אמר חייב על המחירה משום שהוא סובר שאף על גב דלייתא בטביחה הייתא במחירה, למרות שאין חייבים על טביחתה אשר רבי שמעון פטר עליה, מכל מקום חייבים על מחירתה, שאין דין הטביחה ודין המחירה תלויים זה בזה. וריש לקיש אמר פטור על המחירה, שכיוון דלייתא בטביחה, כיוון שאין חייבים על טביחתה, לרבי שמעון לייתא במחירה, גם אין חיוב במחירתה. הייתי ברבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, הקשה רבי יוחנן לריש לקיש ממה ששנינו בברית, הגנב בהמה של קיליים שנולדה מכבשה ותאיש וטבחה, או שגנב בהמה טריפה ומחרה, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. והנה הברית השינתה בדבריה, ולגבי טריפה היא לא הזכירה טביחה. מה הילה, והאם אין הטעם לכך, משום שכשיטת רבי שמעון היא שנויה הברייתא, שהוא פותר על טביחת טריפה, ומכך שבכל אופן חייב על המחירה, על מה מוכח מזה? שאף על גב דלית בתביחה היית במחירה, שאף במקום שאין חייבים על התביחה חייבים על המחירה, ושלא כדברי ריש לקיש. תרץ את הגמרא, אמר לי, ישיב ריש לקיש לרבי יוחנן, לא, ברית הזו אינה כרבי שמעון אלא כרבנן הסוברים שבטריפה חייב אף על התביחה, ולך חייב אף על המחירה, אבל לרבי שמעון שפטור על התביחה אכן פטור אף על המחירה. מקשה הגמרא, אי רבנן, אם הברית כדעת רבנן יהיה קשה וכי טריפה במחירה היית בתביחה ליתה, וכי רק על מחירתה חייב ואילו על תביחתה פטור? ומדוע נקטה ברייתא בטריפה רק את האופן של מחירה בלבד? מתרץ לגמרא בשאלה, ואלא מהי, כמו מרצונך להעמיד את הברייתא כרבי שמעון, והרי עדיין יהיה קשה על מה שאמרה הברייתא בתחילה, גנף כליים וטבחה, וכי כליים בטביחה איתה במחירה ליתה, וכי רק על תביחת הכליים חייב אילו על מחירתה פטור, והרי הדין אינו כן, אלא חייב עליה בין על תביחתה בין על מחירתה. אלא בהכרח צריך לומר תנא תביחה והוא הדין למחירה, שאומנם שנה תנא בברייתא שחייב על התביחה והוא הדין שחייב על המחירה, אם כן אימה לרבנן נמי, תאמר כך אף לדעת רבנן שלעניין גניבת הטריפה תנא היא מחירה, והוא הדין לתביחה, למרות ששנה תנא בברייתא שחייב על מחירתה, הוא הדין שחייב על תביחתה. ורבי יוחנן שיקשה מן הברייתא הזו, אמר לך ידחה את תירוצו של ריש לקיש והוכחתו מדין גניבת כליים ויאמר, היי מהי, מה ההוכחה היא זו? היא אמרת בישלם, המובן הדבר אם נאמר שאכן הברייתא רבי שמעוני שלפי זה מיושב, מדוע לעניין הכליים נקטה הברייתא רק שחייב על תביחתה? משום דאיידי דתנא טריפה בחדה, תני כליים בחדה. אגב שבטריפה הוא צריך לשנות רק אופן אחד שחייב, והיינו מחירה בדווקא שרי פטור על התביחה. לכן גם בחיוב הכליים נקטה תנא רק אופן אחד שחייב, והיינו תביחה שבה פתח הכתוב. אף שבאמת חייב גם על המחירה, אלא היא אמרת, אבל אם נאמר כדעתך שהברייתא רבנני, נמצא שלדעתם חייב בין בקיליים ובין בטריפה, הן על המחירה והן על התמיכה. אם כן קשה, מדוע חילקה הברייתא וכתבה אופן אחד לקיליים ואופן אחד לטריפה? נערבינו ונתנינו. הייתה צריכה הברייתא לערב את שניהם ולכותבם יחד. גנף קיליים וטריפה, ותבחן ומחרן, משלם תשלומי 4 ו-5. ובהכרח הבית רבי שמעוני. ומבואר שאף לדעתו חייב על המחירה כדעת רבי יוחנן. מסיים את הגמרא ואומרת, אכן קשיא קשה הברייתא הזו על שיטת ריש לקיש. דנה הגמרא בעיקר דברי הברייתא שאמרה גנב כליים ותבחה, או שגנב בהמה, טריפה ומחרה, משלם תשלומי 4 ו-5. מקשה הגמרא, כליים, וכי ניתן לחייב 4 ו-5 על הכליים? והרי לגבי חיוב 4 ו-5 סקטיב, שנאמר כי יגנוב איש שור עושה ותבחו ומחרו, ואמר רבה, שממה שנאמר בפסוק אחר, בספר דברים פרק י' פסוק ד', זאת הבהמה אשר תוכלו שור שא כסבים ושא עזים, יש לדרוש שלכך חילקה התורה וכתבה פעמיים שא, לכבשים בפני עצמם ולעיזים בפני עצמם, כדי לומר שצריך שיהיו אמו ואביו של השא שווים, או שניהם מכבשים או שניהם מעיזים, ורק באופן זה נקרא נולד מהם שא. אבל בהמת כליים שנולדה מכבש ועז, היא לא נקרא שא. וזה בנה אב, ופסוק זה בנה הקדוש ברוך הוא להיות אב, כלומר יסוד המלמד, לכל מקום שנאמר שא, שאינו בא אלא להוציא למעט את הכליים. וכיוון שבתביחה ומחירה נאמר שא, צריך להיות פטור על הכליים. מתרץ את הגמרא שייני אחה, שונה הדין כאן בתביחה ומחירה משום דאמר קרא, נאמר בפסוק שור עושה, המילה או מיותרת ונכתבה כדי לרבות את הכליים. כי הרי אמרו לאל בדף סמך זין עמוד ב' שהיה אפשר לכתוב כי יגנוב איש שור, 5 בקר ישלם תחתה וארבע צון תחת עשה. ומה שהוזכר בתחילה הן שור והן שא, תחילת הפסוק נאמר שור עושה, זה מיותר, וממילא אף המילה או מיותרת. והיא נכתבה כדי לרבות את הכליים. הקשה הגמרא וכי כל מקום שנאמר או לרבות הוא בא. והתניה, והרי שנינו ברייתא שדורשת להפך, שנינו בברייתא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך, שור או כסב או עז וגומר ירצה לקורבן ישאל להשם. ממה שנאמר פעמיים או, יש לדרוש שור או כסב פרט לכליים, למעט כליים שפסולים לקורבן, או עז פרט לנדמה, למעט בהמה שאינה דומה לו לאביה ולא לאמה, כגון שנולדה מאיל ורחל כדרכה, אבל היא דומה לעז, היא פסולה לקורבן. הרי לנו שדורשים מה שנאמר או למעט כליים, ומניין שמה שנאמר לגבי תביחה או מחירה, שור עושה משמעותו לרבות כליים. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, מה שלעניין קורבנות דורשים את המילה או למעט, ואילו כאן דורשים את המילה או לרבות, אך המניין הדקרא ואך המניין הדקרא. כאן הוא לפי העניין שבפסוק, וכאן הוא לפי העניין שבפסוק. בכל מקום הולכים לפי העניין. אך כאן לגבי גניבה דכתיב שור עושה, שהיא אתה יכול להוציא כליים מביניהם, שהם שני מינים שאי אפשר שיוולד מהם יחד כליים, לפי שאינם מתאברים זה מזה, כי בהמה אינה מתאברת אלא ממין שזמן עיבורה שווה לה, אבל שור שהוא בהמה גסה וזמן עיבורו ל9 חודשים, ואילו עשה בהמה דקה בזמן עיבורו ל5 חודשים. ולכך אף אם היה נאמר בפסוק שור ועשה, היה משמעותו כל אחד לבד ולא כליים. ובהכרח מה שכתבה התורה את המילה או, זה בשביל לרבות כליים ולא כדי למעט. אבל לגבי קודשים דכתיב כסב ועז, שאתה יכול להוציא כליים מביניהם, לכן לולא שכתבה התורה או, היה מקום לומר שאף בהמת כליים שנולדה מכסב ועז, אף היא בכלל הפסוק וקשרה לקורבן. בהכרח מה שכתבה התורה או, בשביל למעט כליים הוא. לכך הוא נדרש ולא כדי לרבות. מקשה הגמרא והאב, הרי בתחילת הפסוק האמור לגבי קודשים נמי גם נאמר שור או כסף שהם מינים שאין אתה יכול להוציא כליים מביניהם, ונרבי, ואם כן נרבי כליים מהמילה או האמורה שם, שהרי אין במשמעות הפסוק כליים, והמילה או באה לרבות כמו שנתבהר לגבי גניבה. תרץ את הגמרא, מדסייפה למעט, רישא נמי למעט, כיוון שהמילה או האמורה בסוף הפסוק כסף עועז בהכרח בא למעט, שכיוון שהם מינים שאתה מוציא כליים מביניהם, גם לולי המילה או, משמע לרבות כליים, בהכרח שהמילה או באה למעט. לכן גם המילה או, האמורה ברישה, בהכרח באה למעט כליים ולא לרבות. מקשה הגמרא אדרה בנאמר להפך, מדרישה לרבות סייפה נמי לרבות. כיוון שהמילה או האמורה בתחילת הפסוק שור או כסב, בהכרח לרבות הוא בא, שהרי לולי שהיה כתוב היה משמע למעט, כיוון שהם מינים שאין אתה מוציא כליים מביניהם. ובהכרח שהמילה או באה לרבות. אם כן, גם המילה או האמורה בסיפה בהכרח באה לרבות ולא למעט. מתרצת הגמרא, היי מאי, מהי הקושייה הזו? היא אמרת בישלמה למעט, מובן הדבר שאם תאמר שבשניהם המילה או באה למעט, הוא דאיץ צריך תרי מיעוטי. מובן שלכן צריך הפסוק לכתוב שני מיעוטים, כמן דאף על גב דאימה את כיליים, אף לאחר שנתמעטו הכיליים, עדיין איץ צריך למעוטי. נדמה, צריך מיעוט נוסף למעט את הנדמה. למעט בהמה שאינה דומה לו לאביה ולא לאמה. כגון שנולדה מאיל ורחל כדרכה, אף שהיא דומה לאז, היא פסולה לקורבן. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שבשניהם באה המילה או לרבות, יש להקשות תרי ריבוי אילה מלאים, מדוע הוא צריך הפסוק לכתוב שני ריבויים? הרי אשת כיליים מירה בלי, נדמה מבעיה. עכשיו שריבה כתוב כיליים שקשר לקורבן, האם צריך עוד לרבות את נדמה? הרי יש ללמוד ולהכשירו מקל וחומר שהנדמה איסורו קל מכיליים. שהרי הכיליים הוא תערובת מין אחר בגופו, ונדמה אינו אלא תערובת צורה אחרת בגופו, אבל לא מין אחר. אם הכיליים קשר כל שכן הנדמה, אלא בהכרח שהמילה או באה למעט ולא לרבות. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף עין וב, במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום בחזרה, עוד זאת אשר למדנו. שאלה ראשונה לרבי שמעון, שקודשים שחייב באחריותם ברשותו הם, האם כשהקדיש הגנה וטבח חייב בארבעה וחמישה ומדוע? שאלה שנייה, אם הקדש הוא כמחירה לאדיוט ומדוע? שאלה שלישית, הגונב הקדש מבית הבעלים וטבחו, מה דינו ומדוע? שאלה רביעית לרבי יוחנן, כיצד ייתכן שטביחת הגנב וקודשים תחשב שחיטה ראויה לרבי שמעון? שאלה חמישית, כיצד לריש לקיש זה ייתכן? והשאלה האחרונה לרבי שמעון, האם נותר שלן מטמא טומאת אוכלים? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, עוד אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף עין וב, במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה, עם מפעל המשנה יומית קביעותא, שתי משניות בכל יום. אוחזים אנו במסכת כתובות פרק ה' משנה ב'. המשנה דנה במי שקידש אישה ולא קבעו זמן לנישואין, מהו משך הזמן שיכולים החתן או הכלה לדחות את מועד הנישואין כדי להכין את עצמם לנישואין. אומרת המשנה, נותנים לבטולה 12 חודש עם נישואין, אילו הם נישואיה הראשונים של הכלה, יכולה הכלה לדחות את החתונה עד 12 חודש מי שטבעה הבעל מהזמן שהזירה ארוס את ארוסתו לפרנס את עצמה, שתכין את עצמה לחופה בבגדים ותכשיטים. וכשם שנותנים 12 חודש לאישה לקלה, כך נותנים 12 חודש לאיש לחתן, מי שטבעתו ארוסתו שיכין עצמו לנישואין כדי לפרנס את עצמו, שיכין צורכי החופה והסעודה, ולאלמנה עם הקלה ניסית כבר פעם ונתאלמנה והתארסה שנית וטבעה ארוסה, שתכין עצמה להינשא, נותנים לה 30 יום להכין את עצמה, שהרי יש בידיה בגדים ותכשיטים מנישואיה הקודמים, אינה צריכה הכנה מרובה כל כך. עוברת המשנה לדין הקלה שכבר הגיעה שעת הנישואין. אם הגיע הזמן 12 חודש לבטולה ו-30 יום לאלמנה ולא ניסו, מפני שהארוס מעכב את הנישואין, אוכלת משלו, כלומר החתן חייב במזונות ארוסתו, כאילו הייתה נשואה לו ואוכלת בתרומה, עם הקלה ישראלית והחתן כהן, מותרת היא לאכול תרומה כדין אשת כהן. מביאה המשנה מחלוקת הנעים, איזה חלק מכלל המזונות שהחתן נותן לארוסתו יכול להינתן מתרומה. רבי טרפון אומר, נותנים לה הכל תרומה, אם החתן רוצה, הוא נותן לה רק אוכל של תרומה, אף על פי שתצטרך בימי נידתה שאסורה לאכול תרומה, לתרוח, למכור חלק מהתרומה שקיבלה, ולקנות בדם אף חולין. רבי עקיבא חולק ואומר, נותנים לה מחצה חולין ומחצה תרומה, דהיינו לפחות חצי מהאוכל שהחתן נותן לה, חייב להיות חולין שתוכלם בימי תרומתה ולא תצטרך לתרוח ולמכור התרומה. מסכת כתובות פרק ה' משנה ג'. המשנה היא המשך של המשנה הקודמת ומלמדת דינה של קלה שמת ארוסה, אחרי שביקש ממנה להינשא ועכשיו היא נופלת ליבום לפני אחי החתן. אומרת המשנה, היבם אחיו של החתן שמת העומד ליבם את ארוסת אחיו ואינו מאכיל בתרומה. אם הוא ואחיו היו כהנים, בישראלית אין בכוחו להתיר לבימתו לאכול תרומה כאילו היא אשתו, כל עוד היא שומרת יבה מחכה להתייבם ואינה אוכלת בתרומה, עד שתתייבם לו, כיצד? אם עשתה עם שעתה הקלה 6 חודשים לפני הבעל, מי שטבעה החתן להכין לעצמה לנישואין, ומת, ושעתה אחר כך 6 חודשים נוספים בפני היוון, 6 החודשים האחרונים מתוך 12 חודש שנותנים לה, שעתה אחרי מיטת ארוסה, בציפייה שאחי החתן ייבם אותה, ואפילו שעתה כולן, כל 12 חודשים בפני הבעל חסר יום אחד בפני היוון, שהחתן מת יום אחד לפני שנגמרו 12 החודשים, ושעתה יום אחד בציפייה לייבום, או ששעתה כולן, כל 12 החודשים בפני היוון, חסר יום אחד בפני הבעל, שהחתן מת יום אחד אחר שטבעה, בכל המקרים הללו אינה אוכלת בתרומה. חוזרת המשנה לדין שהובא לאל שהיא מקלה ישראלית וחתן כהן, מותרת הקלה לאכול תרומה אחר שהגיע הזמן שקבעו לנישואין, מוסיפה המשנה, זו משנה ראשונה. הדין שאמרנו לאל שאחר שהגיע הזמן הנישואין, חודש לאלמנה ו-12 חודש לבטולה, מותרת הקלה לאכול תרומה, זה דעת החכמים הקדמונים. אבל בית דין של אחריהם שבאו אחריהם חלקו עליהם ואמרו אין האישה שנתרסה לכהן אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה ותינסה לו. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי. זין בשבט תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף עין וב. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. באבריות גופא ונאור עמליה וכל מיני דמיתא, מחר יום חמישי. ח' בשבט תשפ"ד ונלמד את דף עין זין. דף עוז במסכת. בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.